טוב, ברוכים הבאים. אנחנו שבוע שעבר היינו במלחמה של עם ישראל מול פלישתים, ואנחנו ראינו שאחרי הכניסה של יונתן ונוסק אליו לתוך המחנה הפלישתי, נוצר שם בלגן. שאולו את הבלגן הזה, בהתחלה הוא שואל בהשם, ואז שהוא רואה שהבלגן מתקדם, הוא אומר לכהן, אסוף את ידיך, והוא מתקרב לכיוון המלחמה, והוא רואה שיש שם מאומה גדולה, חרב איש ברר, ופה אנחנו נצרנו שבוע שעבר, במהלך האדיר של ריבונו של עולם, שעוזר לנו לאורך כל ההיסטוריה, שבמקום שאנחנו, כשלנו אין את הכוח לפעול, אז הוא דואג שהאויבים שלנו יהרגו אחד את השני, וכמו שזה קרה כמה פעמים בתנך, וזה גם יקרה עוד פעמים, זה גם קרה פה, והגענו שבוע שעבר לפרק י' פסוק כ' א', נכון? טוב. והעברים, היו לפלישתים כאתמול שישום אשר עלו עמם במחנה סביב, גם הם עליות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן, כמו שאמרנו שעם ישראל באותה תקופה, חלק מהם הלכו אחרי שאול, חלק מהם התחבו בכל מיני בורות וחווחים וכל מיני מערות למיניהם, חלק עלו על מטוסים ועזבו את הארץ, רק בלי מטוסים, וחלק, כמו שתמיד קורה, פשוט עברו לצד השני של המתרס ובאו לשתף פעולה עם הפלישתים, ואותה קבוצה עליה אנחנו מדברים פה בפסוק, אותם עברים שעברו אל הפלישתים, אז כאתמול שישום, אשר עלו עמם במחנה סביב, הם היו במחנה סביב. אני מזכיר לכם שהכוח הפלישתי היו, הכוח הפלישתי התחלק לשלושה חלקים. מצב. מחנה. ומשחית, יפה מאוד. העם ישראלי לא היה במשחית, לא היה במצב, הוא היה במחנה. למה? שלא יצטרכו להילחם בעצמם. המצב זה הגוף שיחסית קרוב למחנה הישראלי, ולכן יונתן תוקף במצב. המשחית זה אנשים שצריכים לעבור בתוך יישובים ישראלים ופשוט לקסח אנשים יהודים, לא ישימו שם. לא ישימו שם ישראלים, שמו אותם במחנה, שהמחנה היה כנראה איזה כוח, כמו שאמרנו, כוח אחורי כזה שבו היה, ולכן איתם הם היו. גם למה זה מעניין? תפתח פרק הפחית, כולם קדימה, פרק הפחית, פרק הפחית, שמואל א', פרק הפחית, שם יש סיפור על מישהו שכולכם מתפללים שהוא יחזור. דוד ואחיש, נכון, יפה מאוד. ויהי בימים ההם, פרק הפחית, פסוק א', ויהי בימים ההם והקבצו פלישתים את מחניהם לצבא להילחם בישראל, ואומר אחיש של דוד, ידוע תדע כי איתי תצא במחנה, אתה ואנשיך, להילחם במי? ויאמר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדך. ויאמר אחיש את דוד, לכן שומר לראשי השמחה כל הימים. וכך הוא היה צריך לצאת לקרב. בסייעת הדשמה, השם עזר לו והוא לא היה צריך לצאת לקרב, אבל לפי התכנון, הסייעת הדשמה היה, מה הייתה הסייעת הדשמה היה?
ישראל התעצבנו עליו.
מה? נכון, זה מה שכתוב. בסדר, אתם רואים בפרק כ"ט, פרק כ"ט, פסוק ג', ואמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? ואומר אחיש, שרי פלישתים, הלא זה דוד, עבד שאול, מלך ישראל, אשר היה איתי, זה ימים או זה שנים, הוא משת"פ רציני. הוא הרבה שנים כבר איתו, כמה זמן הוא היה איתו? תפתחו פרק. מה? שנה וארבע, ככה כתוב בפרק כ' ז', פסוק ז'. אתם רואים מה כתוב בפרק כ' ז', פסוק ז'? ימים וארבעה חודשים, הוא היה איתו שנה וארבעה חודשים, מבחינתו זה כבר שנים. מבחינת אחיש, הוא כבר שנים איתי, כך הוא אומר, כך הוא אומר ל...
מועיל.
מה?
אפילו יותר מועיל מסתם אנשים שכאילו...
מה זאת אומרת? בעולם העתיק הכוח נמדד, בעוצמת אש, כמו שהיום זה נמדד בעוצמת אש, אבל גם במספר חיילים. ככל שיש יותר חיילים, יש יותר עוצמה. יש לך עוד אנשים מישראל שבאים ואומרים לך, תשמע, אנחנו נשתף איתך פעולה, אנחנו נלחם ביחד איתך. אז לא, אנשים כאלה לא עושים אותם בסיירת, כי אתה יודע, בסיירת יכולים לעשות בלגן, זה לא עושים אותם להיות טייסים, לא עושים, שימו אותם להיות גששים, לא יודע, שימו אותם, נכון, כמו שהיום. שימו אותם, זה תפקידים חשובים, אבל תפקידים שהם לא יכולים לסכן את ביטחון המדינה.
אני חושב שדוד רצה לברוח משם.
הוא ועוד...
אל
תכניס אותי לזה, אני הכנסתי אתכם לפרשייה הזאת, אבל הוא ממש לא רוצה להיות, אבל לא עכשיו. שנה הבאה, אתה לא תהיה פה שנה הבאה. אתה תהיה? תהיה. נדבר על זה שנה הבאה, בסדר? זה קצת מורכב כדי להוכיח את זה, אנחנו נוכיח את זה שנה הבאה, הוא ממש לא רצה, הוא ממש ממש לא רצה, הוא ממש לא רצה להיות איתם, ממש לא, בסדר? הוא עשה פה תחכומים כדי לא להיות. בסדר, אבל רואים שהשרי פלישתים, כן, היה שם בתוך המחנה, אחיש שראה את הנאמנות של דוד, והוא אומר, מה זאת אומרת? הוא היה איתי ימים או זה שנים, ולא מצאתי בו מאומה מיום נופלו עד היום הזה. נופלו הכוונה? נופלו הגיע, זה שהוא הגיע ליפול אל האויב, זה עריקה, עריקה. בסדר? הוא ערק אל הצבא שלו, בסדר?
זה לא כמו נופלים על פני השדה?
לא, 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 לא. ליפול הכוונה זה לעבור צד. תסתכלו רגע ביחזקאל פרק למדזיין או למדחת, אני כבר אגיד לכם. שנייה, יחזקאל פרק, שנייה. רגע, תפתחו כבר שם, זה עולם את זין, עולם את חט. כבר אגיד לכם. לא, לא יחזקאל, סליחה. ירמיה, ירמיה, ירמיה. סליחה, ירמיה פרק למד זין, עולם את חט. אני כבר אגיד לכם. שנייה. תסתכלו. יחזקאל, מה? יפה, נכון. פרק למד זין, ירמיה פרק למד זין, פסוק י' ב'. ירמיה פרק למד זין, פסוק י' ב'. שם כתוב, ויצא ירמיה. ויצא ירמיהו, ביחזקאל פרק ל"ז פסוק י"ב, ויצא ירמיהו מירושלים ללכת, בסדר, אתם איתי? אתם מצליחים לפתוח מהר? בסדר? יחזקאל פרק ל"ז פסוק י"ב, ויצא ירמיהו מירושלים ללכת ארץ בנימין לחליק משם בתוך העם, לא משנה יקרה מה העניין, והיו בשער בנימין ושם בעל פקידות, ושמו יריה בן שלמיה בן חניה, והתפוס את ירמיהו הנביא לאמור אל הכסדים את הנופל, כלומר, אתה הולך להיות משת"פ, ואומר מי השקר, אינני נופל לכסדים. ולא שמע עליו, ותופס אותו וכו'. בסדר? תסתכלו מה כתוב בפרק פרק למד ח' פרק למד ח' פסוק י"ז. ויאמר ירמיה אל צדקיה. בסדר? פרק למד ח' פסוק י"ז בירמיהו. ויאמר ירמיה אל צדקיה. וכה אמר השם אלוהי צבאות אלוהי ישראל. אם יצא תצא אל שרי מלך בבל, מאיפה הוא יצא? מירושלים. אתה תצא אל מלך בבל, הוא הרי היה מצור. אם אתה תלך ותעזוב עכשיו את ירושלים ותצא אל מלך בבל, אני מבטיח לך וחייתה נפשך והעיר הזאת לא תשרף באש וחיית אתה וביתך. אם הוא היה יוצא, אנחנו היום לא היינו מתאבלים בגללו אנחנו מתאבלים עכשיו בכל שנה בתשעה באב ואסור לנו לאכול. בסדר? יום שלם, עד הלילה. בסדר? כי אם הוא היה יוצא לקסדים, אז ירושלים לא הייתה נשרפת. ככה ירמיהו הבטיח לו. אתה לא תצא, אין שריפה של בית המקדש. וחיית אתה וביתך, ואם לא תצא אל שרי מלך בבל, וניתנה העיר הזאת ביד הכסדים. אנחנו כבר יכולים לדעת מה היו התוצאות. נכון? הוא כן יצא. ויאמר, פסוק י"ט, ויאמר המלך צדקיהו לירמיהו, אני דואג את היהודים אשר נפלו אל הכסדים, וניתנו אותי בידם והתעללו בי. אם אני הולך לצאת אל הכסדים, אז הכסדים ייתנו אותי ביד, ביד מי? היהודים שכבר... נפלו, כבר היו כאלה שכבר רצו ושיתפו פעולה, הם יבואו עכשיו, והם עכשיו יש להם חשבון איתי, הם עכשיו התחשבנו איתי ויפגעו בי. למה פתחתי אתכם את זה? רציתי להראות לכם שיש בתנ"ך את המציאות הזאת שאנשים שורקים. כמו שיש היום אנשים שורקים אל האויב, כן, אז הם יכולים ממש ללכת ולגור בחוץ לארץ ולשתף פעולה עם האויב. יש כאלה, לא נגיד את שמם. יש כאלה שממש הולכים, ויש כאלה שנמצאים פה בארץ ועדיין משתפים פעולה עם האויב. נכון או לא? אז גם אז היה. בסדר, אנשים שמפילים. גם דוד עבר, רק דוד, נגיד, נוכח את זה שנה הבאה, בעזרת השם, הוא לא באמת רצה לעשות את זה, הוא רצה להימלט מהקרב הזה, אבל לא הייתה לו ברירה, הכניס אותו לשם, והשם עזר לו כמו שעזר לו לאורך כל ההיסטוריה, עזר לו לא להיות בקרב הזה, כדי שהוא לא יגיע למצב שהוא צריך להילחם בשאול. בואו נחזור לענייננו. אז אותה קבוצה שמו אותה בכוח אחורי במחנה ולא במצע ולא במשחית, בסדר, אני חוזר לפסוק כ"א בפרק שלנו, והעברים היו לפלישתים כאתמול שלשום אשר עלו עמם במחנה סביב, גם הם עליות עם ישראל אשר עם שאול, פתאום הם שמעו ששאול מרים ראש, ששאול מצליח, הופ הופ הופ! אנחנו מעדיפים להיות בצד, איזה צד? המנצח, הנה, הפלישתים נופלים, הופ 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 טוב, להתראות שלום. זה הסכנה, ולכן גם אז עם דוד שם בפרק כ"ח, הם פחדו שפתאום יקרה איזה משהו, והוא יעבור פתאום באמצע קרב ושתף פעולה עם, עם עם ישראל. וכל איש ישראל המתחבים בהר אפרים, שמעו כי נסו פלישתים, והדבקו גם הם מאחרים במלחמה. כל אלה מאחורים פתאום שמעו, עברה שמועה בשטח, וואלה, עם ישראל מצליחים, פתאום הם יצאו מאחורים, יאללה, קדימה, מצטרפים ללוחמה ונלחמים בפלישתים. ויושע השם ביומו את ישראל, והמלחמה עברה את בית אבן. תמיד בתנ"ך יש בעיה כשקוראים, מה זה נראה לכם, מה היו תוצאות הקרב? ניצחון. וואלה, זה לא מה שכתוב פה, זה תמיד נשמע כניצחון, אבל זה ממש לא ניצחון, ובשביל זה שמתי לכם את המפה פה מאחוריי. אתם רואים מה כתוב? ויושע השם ביומו את ישראל, והמלחמה עברה את בית אבן. בית אבן זה לא יישוב פלישתי. בית אבן נמצאת... הנה, פה. בסדר? בית אבן נמצאת פה, זה הכל. המלחמה הייתה פה באזור מחמה, תודה, שריך. פה באזור הזה, והיא סך הכל עברה את בית אבן. כלומר, הגיעה לפה, המלחמה עדיין לא נגמרה. היא עברה את בית אבן, ואחרי זה היא הלכה לכיוון הזה. איך יודעים את זה? תסתכלו רגע בפסוק למד א'. רואים מה כתוב פסוק למד א'? לא. כן, פסוק למד א'. אתם רואים מה כתוב שם? ויקו ביום מהו בפלישתים ממחמס האלונה. גם זה נשמע כאילו וואו, עשו פה איזה ניצחון מזהיר. ממחמס האלונה זה שום דבר. ממחמס האלונה, מחמס האלונה. אפילו לא הגיעו לאזור פלישתים. הצליחו להוציא אותם משטח ישראל, וזה דבר גדול. למה הם לא עשו השמדה טוטלית? אין צבא. אתה לא יכול עם כוח כזה לעשות השמדה. גדעון... הוא גם 300 לוחמים עשה קרב הירואי, וכן מתו שם הרבה אנשים, אבל גם שם הייתה הריגה הרבה של אחד עם השני, והיה כוחות שהתחברו אליו ועזרו לו להילחם.
גם היה כוחות מאוד מאומנים. היה לו צבא כאילו איתו. הוא התחיל עם 600 אנשים.
לא היה לו שם צבא. היה לו צבא קטן, 300 איש זה לא הרבה. אבל
לא... בתלישה הוא לא רוצה
להרוג. מה? יפה, ובאמת רואים שבכללי שאול באמת, כמו שאנחנו אמרנו, עשינו את ההשוואה למחתרות. הוא מההגנה, הוא לא עשית הרבה בלגן. בסדר? אז הוא באמת, הוא לא עושה פעולה סופית מול הפלישתים, ובגלל שהוא לא עושה את הפעולה הסופית הזאת מול פלישתים, הוא אחרי זה, לאורך כל ספר שמואל א', סובל מהם הרבה מאוד. איזה קרבות אנחנו מכירים בספר, איזה עוד קרבות אנחנו מכירים בספר שמואל מול פלישתים? דוד וגוליית, מי עוד? הקרב האחרון, היו עוד קרבות?
כן.
איפה?
שהוא רודף אחרי דוד, אז אומרים לו שפלישתים עלו.
נכון, שפלישתים עלו, נכון. זהו? וגם קהילה. יש עוד קרבות? יש המון קרבות, רק אנחנו לא שמים לב אליהם בפסוקים. תסתכלו למשל דוגמה, אני אדגים לכם עכשיו רק דוגמה אחת שתראו, שאנחנו לא שמים לב כמה מלחמות, נדגים לכם שתי דוגמאות. יש המון המון מלחמות שהיו בספר שמואל מול פלישתים, כמות מטורפת ממש. תסתכלו רגע בשמואל א' בפרק שמואל א' פרק י' פסוק ח', מה כתוב שם? וילחם בפלישתים ויח במכה גדולה וינוסו מפניו. הופ, מלחמה בפסוק אחד שבכלל לא שמים לב, כי בפסוק הבא כבר מדובר על זה שהוא זרק עליו תחנית וזה, בכלל לא שמים לב, אבל אופ, יש קרב, רוצים לראות עוד קרב? תסתכלו למשל מה כתוב בפסוק, פרק י"ח פסוק כ"ז. אתם רואים מה כתוב שם? ויקום דוד וילכו ואנשיו ויח בפלישתים 200 איש ויאבד דוד את אורלותיהם. וואלה, הייתה מלחמה, כדי להביא 200 אורלות, מה צריך לעשות? להרוג 200 אנשים. יפה, אז הנה, הוא היה שר צבא באמת, הוא היה שר צבא, וזה הדוגמאות, לא רציתי לפתוח אתכם עכשיו את כל המקומות, אבל כל הזמן היו כל מיני קרבות כאלה, בתור שר צבא, הוא לא התחיל בתור שר צבא, אבל הוא נלחם המון המון בפלישתים. הוא לא היה שר צבא. זה, אני לא, אני, הוא לא היה שר צבא, הוא היה מפקד בצבא של שאול. זה היה מפקד בכיר. הוא לא היה שר צבא. מי גמר עם הפלישתים בצורה טוטלית? דוד. מה הוא עשה להם? מה? איזה קרבות? היו כל מיני קרבות מול פלישתים. מה?
זה לא גמירה שם.
אבל שם לא הייתה גמירה. בואו נראה איפה הוא גומר. בואו נראה איפה הוא גומר עם פלישתים בשמואל ב' פרק ח'. שמואל ב' פרק ח', בואו נראה מה דוד עושה לפלישתים. מה? בדיוק. שם כתוב בשמואל ב' פרק ח' פסוק א', ויהי אחריכן, ויח דוד, אתם רואים שמואל ב' פרק ח' פסוק א', ויח דוד את פלישתים ויחניהם. הופה, הוא, זהו. הוא לא הסכים לכל פעם התקיפות האלה, כי הם תקפו אותו גם, שהוא עלה לשלטון, תקפו אותו עוד פעם ועוד פעם. גמרנו, אני רוצה לגמור איתם, הוא הכניע אותם לגמרי, לוקח את מתג העמה וכו'. יאללה, בואו נחזור לענייננו. בקיצור, אז הייתה מלחמה, הוא לא עושה פה איזו השמדה טוטלית, אין פה ניצחון, יש פה איזה משהו, משהו מסוים, ובואו נראה מה קורה. פרק שלנו, פסוק כף דלד. ואיש ישראל ניגס ביום ההוא. ניגס הכוונה, מה זה ניגס? מה? הוכרח. ניגס הכוונה כמו, מה זה מזכיר לנו מחומש שמות? נוגסים. מה הנוגסים עושים? מקים, מחייבים, מכריחים את עם ישראל לעבוד בפרך. זה הכוונה, איש ישראל ניגס ביום ההוא. הוכרח, מה הוכרח? עוד מעט נראה. ויואל שאול את הים, את שאול את העם למור, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב, וניקמתי מאויביי ולא טעם כל העם לחם. ויואל שאול, הכוונה שהוא? השביע. מה זה לשון עלה? שבועה, נכון? הוא השביע את העם, אוי ואבוי, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב, וניקמתי מאויביי ולא טעם כל העם לחם. אז קודם כל רואים פה בצורה מדהימה את הנאמנות של עם ישראל לשאול. הוא אומר להם לא לאכול בקרב. אפשר לא לאכול בזמן קרב? אפשר לא לאכול בזמן קרב? כן? אפשר לא לאכול? זה אפשרי? מה? זה מאוד קשה. מאוד קשה, עוד מעט נראה.
זה קרב ארוך, זה קשה. אם זה משהו מאוד קצר, אז יש לך את האדרנלין.
נכון, נכון. נכון. אנחנו עוד מעט נראה שיונתן אוכל בסוף, נכון? אבל פה הוא משביע אותם לא לאכול, והוא מקלל, אוי ואבוי למי שיאכל. למה הוא לא רוצה שאנשים יאכלו? מה? רגע, שנייה, רק רגע. מה?
התעסקו בלחימה עד הסוף
ולא התעסקו באוכל. מה עוד? מה זה עוזר הצום? יפה, כלפי מעלה. באמת שאול היה לו נקודות של צדיקות מיוחדת. הוא רצה עכשיו חיילים קדושים, שלא תעסקו עכשיו עם אוכל. אתם עכשיו נלחמים, עכשיו באים ונלחמים באויב, קדימה, אל תאכלו, תהיו בצום, תהיו קדושים להשם. והוא אמר להם לא לאכול, האם זה היה טוב או לא טוב, אנחנו עוד נעת נשפוט. מה? לא, לא, תוך כדי לחימה. תוך כדי לחימה. הוא אומר, וניקמתי מאויביי. הוא רוצה להינקם מאויביו. עוד מעט נראה, זה היה תוך כדי לחימה. בסדר? מה? כמה אנשים היו לו? 600. ועוד אנשים שהצטרפו, ואנחנו לא יודעים כמה. אנשים הצטרפו אליו, אנשים שהיו בשטח הפתוח, שהתחבאו, ואנשים שנפלו אל האויב, ועכשיו חזרו, חצו חזרת הקווים. מה שאלת לגבי שני חצים של הפסוק?
מה?
בהתחלה, ואיש ישראל ניגס ביום ההוכרח. מה הייתה ההכרחה שלו?
מה ששאול עשה.
ויואל שאול, הוא עלה, הוא כילל, הוא השביע את העם, למור ארור האיש, ארור מי שיאכל לחם עד הערב, וניקמתי מאויביי. בסדר? הוא יהיה ארור מי שאוכל לחם עד הערב, כי אני רוצה שתנקמו מאויביי. רק דבר מאוד חשוב ככה בסוגרם, לפני שנמשיך קדימה, אצל שאול, ההסתכלות על האויבים הייתה מאוד שונה מאיך שדוד הסתכל על האויבים. מבחינת שאול, האויבים שהוא רואה עכשיו מול העיניים הם האויבים של מי?
שלו.
לכן הוא אומר, וניקמתי מאויביי. אצל דוד זה לא עובד ככה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, כדי עוד פעם שתדעו, כשאתם מכוונים התפילה, איזה מלך לבקש מריבונו של עולם. אצל ריבונו של עולם, האויבים, תסתכלו מה כתוב בפרק... בפרק שמואל א' פרק למד, שמואל א' פרק למד, שמה זה היה את הסיפור של ציקלג, שהוא יצא להילחם מול ציקלג, הוא יצא להילחם עם הפלישתים באותו קרב האחרון מול ששאול מת בו, ואז הוא חוזר, הוא מגלה שציקלג נפלה, נפלה בשבי, ואז היה שם משהו מאוד קשה, וזה, הוא יוצא להילחם באותו גדוד שלקח בשבי את האנשים ואת הילדים, ותראו מה אנשים אומרים לו אחרי שבפרק למד פסוק י"ח, פרק למד פסוק י"ח, ויצל דוד את כל אשר לקחו עמלק ואת שתי נשיו הציל דוד, ולא נדר להם מן הקטון ועד הגדול ועד בנים ובנות ומשאל על ועד כל אשר לקחו, הכל ישיב דוד. ויקח דוד כל הצאן והבקר נהגו לפני מקנהו, ויאמרו האנשים שאיתו זה שלל
דוד.
אבל זה מה שהאנשים אמרו. בואו תראו מה הוא אומר בפסוק כף ג' ויאמר דוד, לא משנה כרגע, שם לא רצו לתת לאנשים שפיגרו, בפסוק כף ג' ויאמר דוד, לא תעשו חנך את אשר נתן השם לנו וישמור אותנו, אבל זה עדיין לא התייחסות לאויבים. בואו תראו מה הוא עושה כשהוא רוצה לחלק מהשלל לעוד אנשים בפסוק הוו. ויבוא דוד אל ציקלג וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעהו למור, הנה לכם ברכה משלל אויבי השם. ומבחינתו שהוא רואה אויבים, הוא רואה מחבל, הוא רואה כוח צבאי שבא להילחם בו, זה לא, הוא לא מרגיש שהם נלחמים בו, הוא מרגיש שהם נלחמים בריבונו של עולם. אנחנו נפגוש את זה בעזרת השם שנה הבא גם מול גוליאת. בסדר? הוא רואה מבחינתו כוח שבא להילחם בריבונו של עולם. טוב, נו, אז מה? אני עכשיו אלחם למען ריבונו של עולם. זה עדיין התפיסה של דוד. האויבים נלחמים מול ריבונו של עולם. הם נלחמים מול ריבונו של עולם, אני אראה להם מה זה להילחם מול ריבונו של עולם. בסדר? שאול הבין שזה משהו אישי. הם נלחמים בי, הם אויביי. בסדר? בסוגריים. בסדר? בואו נתקדם. וכל הארץ, פסוק כ"ה, וכל הארץ באו ויער, וידבש זה יער אפרים, שמוצאים אותו בעוד מקומות בתנך, וידבש על פני השדה. פתאום יש שם דבש על פני השדה, דבש דרך כלל הוא נמצא בתוך כברות, דבש יכול להיות גם בכל מיני מקומות, בעצים, ובעוד כל מיני מקומות שהדבורים מוצאים להם להתנחל. אשתי בדיוק סיפרה לי שהתפרסם עכשיו בתקשורת שמישהו מצא אצלו בבית, בזה של האטריס, מצאו שם איזה, הוציאו 16 קילו מדבש. כמו אצל דבורים, התנחלו לו שם, אה?
אנחנו מוצאים יונים
בטריסים. יונים בטריסים, כן, זה גם מוכר. כן. בקיצור, הם מגיעים אל היער, והיא דבש על פני השדה, כי הדבש נשפח על פני השדה, ויבואם אל היער, והנה הלך דבש, הלך דבש, הכוונה, דבש הולך, דבש נוזל, ואין משיג ידו אל פיו, כי ירא העם אל השבועה, אבל השבועה הייתה לא לאכול לחם? אוכל. לחם זה אוכל בתנך, נכון? כי ירא העם את השבועה, הם פחדו מהשבועה, חבל על הזמן. שימו לב, היינו מצפים שמה יהיה כתוב שהם ירו את שאול. אבל הם לא ירו את שאול, הם לא פחדו את שאול, הם פחדו מהשבועה. למה? כי השבועה זה היה דבר שלשאול היה מאוד אכפת, והוא הנחיל את זה לעם. הוא הנחיל לעם ששבועות זה דבר קריטי, חשוב, מפחיד, והוא הצליח להנחיל את זה לעם, והעם פחדו מהשבועה, ממש פחדו מהשבועה, ולא יזו לגעת בכלל באוכל.
זה שפע גדול, מכילים שדבש נוזל, כאילו זה...
מה?
כתוב שהדבש עולה, שהדבש נוזל, זה מלא דבש, זה כאילו שפע ממש...
נכון, נכון, נכון. לא, קודם כל, רצים יותר שהיה שפיכה של דבש. הדבש, הרי בדרך כלל מייצרים אותו בתוך ה...
דונג.
נו, בתוך הדונג הזה, שנראה בצורת משושים. וחלת דבש, בתוך חלת דבש. אבל הדבש היה ממש הגיע למצב שהוא ממש נשפח. איך הוא מגיע למצב שהוא נשפח? למה דבש נשפח? שהוא ניצא... שהוא מתחמם. כשהוא ניצא בחוץ, הוא פשוט מתחמם, פשוט נשפח. עכשיו, זה מה שקרה שם. זה הכוונה, הלך דבש, הכוונה שנשפח. לא כתוב עוד דווקא על כמות. כתוב על זה שהוא נשפח. כן.
הם פחנו מהשמועה, הם פחנו ממה
שנקרא להם. כן. על השבועה, כן. לא, לא. אתה רואה שהנביא לא כותב את זה. אם הנביא היה רוצה לכתוב לנו שהפחד היה משאול, זה היה נכתב. כתוב פה, כי הרי העם את השבועה. דווקא השבועה. זה מה שהיה, עמד להם בראש כדבר מפחיד.
השבועה זה
שם,
זה
בשם
שם,
כאילו.
כן,
בטח. אבל תמיד שבועה זה היה משהו...
נכון, נכון. שבועה זה היה דבר מאוד מאוד מפחיד. זה היה, זה... יש סיפור, אני לא... זה את הזמן. מי שרצה שיסתכל בספר על רב שלמה זלמן אוירבך. כן? שם בהתחלה יש שם סיפור על שבועה, שהיה שם איזה מישהו שהיה צריך להישבע לאיזה מאה נפוליון.
סבא שלו.
כן. אז תקריאו שם את הסיפור. אתם תבינו מה זה שבועה, מה זה... הבן אדם שם היה צריך, הרב פורוש, נכון? אבא שלו. אבא של, שלו, סבא שלו, סבא של אשתו.
סבא
שלו. שלו. בקיצור, הוא היה צריך להישבע, הוא רעד מפחד, מה?
גם לא קראו שמה מוזר.
כן, נכון, נכון. הוא רעד מפחד, הוא הלך וזה, הוא רעד כולו וזה, כל המשפחה הלכו אחריו ויללו וזה, בכי וזה, כי הוא היה צריך להזכיר שם השם, להישבע בשם השם. לא משנה, מי שירצה, יסתכל שם. בקיצור, שבועה זה דבר משמעותי. ויונתן לא שמע בהשביע אביו את העם, וישלח את קצה המטה אשר בידו ויטבול אותה ביערת הדבש. יערת הדבש זה חלה דבש שהייתה שם. הוא טובל את קצה המטה, הוא אפילו לא לוקח איזה כוס דבש, הוא טיפה. וישב ידו אל פיו ותאורנה עיניו. תראו מה טיפה דבש עשתה לו. אור הוא עיניו.
איך הוא לא אכל עד עכשיו?
מה?
איך הוא לא אכל עד עכשיו?
אתה בזמן קרב לא יכול לאכול, אין לך זמן. אתה לא אומר לאויבים שלך, עכשיו סיימנו תפילת מנחה, אנחנו הולכים עכשיו לארוחת צהריים. חכו רגע. זה מלחמה, כאילו, אתה לא, אין לך זמן עכשיו לשבת לאכול עם החברים. בסדר? זה... הזמן שיש ללוחמים לאכול זה לפני הקרב. הקרבות בעולם העתיק בדרך כלל נגמרו ביום. תשימו לב, קרבות בתנך נגמרו ביום, יש קרבות מאוד מועטים שנמשכו מעבר ליום. יש קרבות שנמשכו מעבר ליום, אבל הקרבות הן בדרך כלל נמשכו בתנך יום אחד. אתה הולך, אתה נלחם, גומר, הלוחמים הם ממש מולך. אלא אם כן הם בורחים, ואז אתה מחליט לרדוף אחרי, ואז זה נמשך. אתה מחליט לצאת מזה לעוד קרב, עוד קרבות נוספים. זה היה יום אחד, אתה, לפני הקרב יש לך זמן לאכול, אחרי זה בזמן אתה לא אוכל. אז גם הייתה לכאורה בקשה הגיונית. בסדר של שאול. ויען איש מעם ויומר, אחרי שהוא כנראה ראה את יונתן, ויומר, השביע השביע אביך את העם למור ארור האיש שראה לחם היום, והיה אופעם. כן, הנה, אבא שלך השביע, כאילו מה פתאום אתה אוכל, אבל הוא גם מכניס לו בסוף, הוא אומר, והיה אופעם. כלומר, מבחינת הבן אדם שפגש את יונתן,
קשה להם,
הם רואים שעם מתעייף, הם מרגישים שיש פה טעות בשיקול הדעת, והיה אופעם. ויומר יונתן, וגם יונתן מרגיש את זה, ויומר יונתן, אחר אבי את הארץ, ראו נא כי אור הוא עיניי, כי טעמתי מעט הדבש הזה. אני רוצה רגע לפתוח לכם משהו מכאן עד סוף הפרק. הולך להיות פה מין מאבק כזה בין יונתן לבין שאול. התנך לא מכריע מי צדק ומי לא. אנחנו נראה שיש שיקולים לכאן ולכאן, אבל אפשר ככה ללמוד כיוונים. מה? נכון. לחם בתנך זה מזון. לא אפתח איתך עכשיו, יש מלא דוגמות בתנך. בסדר? מלא דוגמות, לחם זה מזון. לחם יכול להיות גם לחם ממש, אבל שכתוב ככה לחם כמשהו בודד בלי שורה של מרכיבים, אז הכוונה למזון. איפה יש לנו בחומש בראשית? וישבו לאכול לחם. מה, הם אכלו רק לחם? תסתכלו ב... מה? נכון. תסתכלו רגע בדוגמה מצוינת, במלאכים א', תסתכלו רגע במלאכים א', בפרק... מה? גם יש שליש, נכון. לא, אבל שם זה יכול להיות שזה היה ספציפית זה. תסתכלו רגע... נו, למה זה נעלם לי? רק רגע, שנייה. רק רגע. בזה מלכים א' בהתחלה, אני כבר אגיד לכם איפה זה. הנה, מלכים א' פרק א' פסוק ב'. מלכים א' פרק א' פסוק ב'. מה אתם אומרים פה? מה הכוונה ללחם?
מזון.
מזון? תסתכלו מה כתוב בסוף הפסוק. בסדר? אז פה באמת מדובר בלחם. למה? כי גם אחרי זה כתוב, עשרה בקר בריאים. מה?
זה נשמע שזה בהתחלה על הכל, גם על הפסוק הבא.
זה נראה ככה, אבל אחרי זה יש המשך, ואומרים עשרה בקר בריאים, ועשרים בקר בריאים, ומהצון. בקיצור, יש פה רשימה של דברים. כשיש רשימה, אז זה בהכרח הלחם, זה כנראה זה לחם ממש. אבל כשלא כתוב ככה, לא יאכלו העברים במצרים עם יוסף. לא יאכלו העברים לאכול לחם, נכון? עם המצרים, זה לאו דווקא לחם, זה בכלל לא יכול למשבת איתם לאכול. לכן כשיוסף מושיב את האחים שלו, אז איפה הוא מושיב אותם? הוא מושיב אותם רחוק, כאילו הוא לא מושיב אותם לידו. טוב, יאללה, בואו נתקדם. בקיצור, אז הוא טובל בירת הדבש, ואותו בן אדם אומר, השבה השביע את העם למור ארור... מה?
גם אתה
יונתן ידע משהו או לא ידע?
הוא לא, הוא לא, יונתן לא יודע. יונתן לא שמע. כתוב במפורש, הוא לא שמע. זה כתוב בפסוק כ"ז, ויונתן לא שמע בהשבי אביו את העם. פסוק כ"ט, ויאמר יונתן, אחר אבי את הארץ, ראו נא כי אורו עיניי, כי טעמתי מעט הדבש הזה. האם זה בסדר התגובה של יונתן? מי חושב שכן להצביע?
כן, טקטית זה לא נכון.
אתם לא מצביעים, אז בואו כן, מה אתה אומר?
טקטית זה לא נכון, הוא אומר. תראו, זה חטיף אנרגיה הדבש הזה.
יפה.
היה אפשר לנצח במלחמה,
עוד רעיונות. מי חושב הפוך?
מה?
אבא שלך אמר שלא?
המילה.
אתה יכול ללכת להגיד לו אישית.
צריך לגבות את אבא, נכון? בטח שאבא שלו הוא...
המלך.
מלך, מה זה?
גם כיבוד הורים שהוא מבזה אותו מול כולם, וגם ש... וגם זה...
זה רק מלך.
נכון? זה צריך לכבד את אבא. צריך לא לסרב לפקודה של מלך, מה?
איך זה
התגובה
הספונטנית שלה?
אבל לא שמע על זה.
מה, אתה שואל איך הוא הגיב בצורה ספונטנית בצורה כזאת?
כן.
עוד מעט נבין. רגע, אבל נראה את הצדדים. אז יש צד באמת להבין שכאילו זה לא בסדר איך שהוא הגיב. זה ממש לא בסדר. איך אתה מדבר ככה אל אבא שלך? אתה מדבר, אתה עושה מרד תוך כדי קרב. הפוך מה שאבא שלך אומר. אתה אומר לאנשים לסרב פקודה, כאילו מה? מה?
שגיד לו באישית
משהו. יפה.
יש לך רעיון טוב, תגיד לו, אני חושב
שלא. שישלח לו בוואטסאפ באישי. לא, נכון, באמת, שיגיד לו באישי, שלא יגיד את זה ככה לנה כולם.
כמו אמר את זה לבן אדם אחד, יכול להיות תגובה ספונטנית, הוא לא הוצאת את זה לכולם.
כן, אבל תוך כדי קרב שאתה אומר את זה לחייל, מה יקרה? מה יקרה? תגיד לי, אתה שומע שהפקד שלך אמר לך, הפקד אמר, רבותיי, לא אוכלים עכשיו 5 שעות, ופתאום אתה שומע את המפקד מעליו, אומר, מה זה, איך המפקד... לא מפקד מעליו, מפקד מקביל. הוא אומר, וואי, איך המפקד הזה אמר לכם כזה דבר, אתם יכולים לאכול. והוא אומר את זה רק לך, מה אתה ישר תעשה?
תוכל,
יפה! ש? שמה ש? זה גם תגובה כזאת שהיא ברור של כך, ברור לפרסם אותה. אחר אביס, יש פה התנגדות למלך וזה, ואנשים היו עייפים ורעבים. בקיצור, אפשר להבין ככה, אפשר להבין ככה, אמרתי לכם, הפרשייה היא פה לא ברורה מה, מי פה צודק ומי פה לא בסדר, אבל מי צודק ומי לא צודק, אבל הנקודה הזאת היא שמיונתן התגובה הטבעית הזאת אחר אביב לארץ, ממה זה נבע?
איך זה סטגנבאתי, מה?
הנה, תראו מה זה עשה לי, תראו. דרך אגב, הדבר הזה אחר, מה הכוונה אחר? מה פירוש המילולי שאני לא אחר? מה? לכלוך, מים? אחורים, אבל אחר בתנך זה לא רק לכלוך, כי מה? מה? מה זה אוכר ישראל? מה זה אוכר ישראל?
פוגע.
ו? נו?
אחרתם אותי להבישני, לא?
אחרתם אותי להבישני, אז מה זה? מה זה, מה יקרה לי בעקבות זה? פגיעה, יהיה פגיעה, בסדר? אחר בתנך, למי קראו אוכר ישראל? אחן, אוכר ישראל, כי מה הוא גרם? מה, בנפילה בקרב? כלומר, אחר בתנך זה לא סתם מים אחורים, אחר בתנך הכוונה פגיעה בעם ישראל. הוא אומר פה עכשיו דבר נורא, הוא אומר על אבא שלו, אחר אבי את הארץ, הוא פוגע בעם ישראל! הוא פוגע במארץ המלחמתי, איך הוא עושה כזה דבר? הוא השתגע, אולי... הרי הוא שנייה קודם, לא לשכוח, אנחנו אולי שוכחים כבר, שנייה קודם הבן אדם סיכן את החיים שלו, סיכן את החיים שלו, פרץ לתוך המחנה הפלישתי כדי להציל את אדם ישראל, ועכשיו אבא שלו נותן פקודה לו לאכול, תאכלו כדי שתוכלו לכסח את הפלישתים! זה התפיסה שלו. איך אבא שלי עשה? זה התגובה שלו. אחר אבי את הארץ, הוא גורם פה נזק לכל עם ישראל!
ראו... כל ההתעלות שלו במלחמה היא אנטיתזה של אבא שלו.
זה בטח,
נכון. אבא שלו לא רוצה
לתפוס את הפלישתים, לא רוצה. נכון, הכל זה היה, מההתחלה עד הסוף. מהחיסון של אנטית פלישתים בגבר.
הוא עשה את הניצחון כרמתיים.
נכון. נכון, 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 נכון. פסוק למד. אף כאילו אכל, אכול אכל היום העם משלל אויביו אשר מצא, כי אתה לא רבת מכה בפלישתים, הכוונה לא שאתה לא רבת, אלא אתה...
לא רבת.
הייתה, או בשאלה, לא רבת מכה בפלישתים, כלומר, המשמעות היא, אם אנחנו היינו אוכלים, היינו פה רואים על הרצפה...
תוצאות.
תוצאות בשטח, היו פה כמויות של הרוגים! בגלל שאנחנו לא אוכלים, וזה התוצאות נהרסות לנו, אנחנו לא מצליחים לכסח אותם, אנחנו לא מצליחים לעקוד בפלישתים!
ויקוע העם ביום ההוא בפלישתים ממכמס איילונה, והיה הופעה מאוד. גם הנביא כותב לנו את זה, באמת זה גרם לעייפות, ולא סתם עייפות, עייפות קשה מאוד. ממש עייפות קשה. זה כל הפרשייה הזאת, זה משהו לא ברור. אין פה מסר ברור, יש פה מסרים לכאן ולכאן, לא ברור. אבל יש פה גם משהו מוסרי ששופך לנו אור איך אנחנו צריכים להתנהל. איך צריך להגיד? כשאבא אומר משהו הפוך ונראה לי, אבא אומר משהו ווואלה, לא נראה לי מה שאבא אומר. אבא עושה, אנחנו עושים לטיול משפחתי, ואבא אומר לנסוע מפה, ואני יודע מהטיולים שאני עשיתי, שאם אני נסוע מפה, זה יהיה זה, ובוסות שעות וזה. שאלה איך אתה מגיב למה שאבא אומר? זה סתם משהו קטן, איפה? זה משהו קטן.
זה לא סתם איך מגיב לאבא שלי.
זה לא עניין של פיקוח נפש, זה השאלה תוצאות הקרב. כמה נצליח להכות?
זה לא
כך
יחד
כבוד
ביני לבין
אבא? כי היה פה עוד משהו מעבר, נכון? אבל זה נוגע פה גם לעניין איך מתייחסים לאבא. אז אנחנו פותח פה מחשבות, הוא לא סוגר לנו את הפינה. אבל פותח מחשבות, איך צריך להגיב? במצבים אחרים. אנחנו לא כולם נהיה במלחמה, ואבא שלנו הוא המלך
ואבא שלו. אבא שלו כי הוא תחת
נקודות. זה גם אבא שלו,
הוא
גם
תחת.
זה גם וגם. הוא גם אבא שלו, והוא גם
תחת. המלך.
הוא גם וגם. הוא היה הסגן שלו מבחינה מלחמתית, והוא גם זה אבא שלו. זה גם אבא שלו, וגם הוא מלך. כל הבחינה. זה לא פשוט. לא פשוט. תגובה לא פשוטה. ויקו ביום ההוא בפלישתים, פסוק למדל, ויקו ביום ההוא בפלישתים ממכמס איילונה, והיה הופעה מאוד, ויתאם אל השלל. ויקחו צאן ובקר ובני בקר וישחטו ארצה ויאכל העם על הדם. בקיצור, ברגע שנגמרה השבועה, אנשים עטו אל השלל. למה הם עטו? גבו מרעב! הם לא אכלו כל היום, הם עטו וזה, ופשוט לקחו. והפרשנים פה מתלבטים מה היה האבון שלהם. היה פה איזה אבון, היה פה משהו שהם לא עשו בסדר, כי כתוב ויאכל העם על הדם. תפתחו בפרשנים, תראו מלא דעות מה היה לא בסדר, אבל ברור לכולם ש... מה?
לא תאכלו על
אדם. יפה, לא תאכלו על אדם, זה כתוב בפרק, ויקרא יוטט. תפתחו גם ויקרא יוטט. ויקרא יוטט, פסוק ו. ויקרא יוטט, פסוק כף ו. שם כתוב במפורש שלא תאכלו על אדם. ויקרא יוטט, פסוק כף ו. אבל אני רוצה שתבינו מה הולך שם. שם כתוב... יפה, יפה. פסוק כף ו, שם כתוב לא תאכלו על אדם, לא תנחשו ולא תאוננו. כלומר, לא לאכול על אדם זה... זה משהו, סוג של עבודה זרה, לא ברור בדיוק אם זה מה שעשו. עוד פעם, הפרשנים, יש כאלה שאומרים שהם אכלו על הדם, הכוונה שהם לא כיסו את הדם, יש כאלה שהם שחטו אותו ואת בנו, יש כל מיני דעות מה הם עשו, אבל שורה תחתונה... נכון, אני יודע, בכל זאת יש בפרשנים כאלה שאומרים שזה הייתה אחת הבעיות. לא משנה כרגע, שורה תחתונה, היה פה איזה חטא של העם, היה פה איזה משהו לא בסדר של העם. תראו מה התנ"ך, התנ"ך פה לא בא ללמד אותנו את ההלכה, התנ"ך בא ללמד אותנו את התגובה של שאול, פסוק למד ג' ויגידו לשאול לאמור, הנה הם חוטאים להשם לאכול לאדם. יש פה חטא כלפי ריבונו של עולם, הם אוכלים על אדם, ולא משנה כרגע מה, היה פה חטא של העם כלפי ריבונו של עולם. ויאמר בגדתם, במי?
השם.
בריבונו של עולם! הייתה פה בגידה מהשם! גול אולי היום אבן גדולה, תביאו אבן גדולה, ואומר שאול פוצו בן ואמרתם להם, הגישו אולי איש שורו, איש שאהו, ושחטתם בזה ואכלתם ולא תחטאו להשם לאכול על אדם, והגישו חולם את שורו בידו בלילה וישחטו שם. בקיצור, נוצר פה איזה מין תיקון, בסדר? על ידי האבן הגדולה הזאת. לא משנה כרגע מה בדיוק קרה שם, אבל רואים פה משהו מדהים אצל שאול, שלשאול מאוד אכפת מריבונו של עולם. כי אנחנו עוד מעט, אנחנו ראינו כבר בתחילת הקרב, וגם אנחנו נראה בעזרת השם במלחמה מול המלך, וזה מאוד מבלבל. זה נראה לנו ששאול הוא, מה זה לא אכפת לו מריבונו של עולם, אבל לשאול, הוא היה באמת אדם צדיק. היו כל מיני דברים הלכתיים שהיו לו מאוד חשובים. שבועה זה היה משהו שמאוד חשוב לו. לא לאכול על אדם, ולא משנה כרגע מה, זה היה חשוב לו, והוא לא מוכן שיבגדו בריבונו של עולם.
זה היה להיבין מה שכתוב בתורה, זה לא מה שהנביא אומר.
מה?
שאול. כאילו מה שהנביא אומר זה קצת פחות חשוב.
נכון, נכון. ואיבן שאול מזבח להשם, אותו אוכל לבנות מזבח להשם, הוא בונה שם מזבח כדי שתהיה שם איזה מין הקרבה כזאת לריבונו של עולם, כנראה איזה הקרבה לתודה על המלחמה. ויומר שאול, אחרי שהם סיימו לאכול, ויומר שאול נרדה אחרי פלישתים לילה ונבוזה בהם עד אור הבוקר ולא נשר בהם איש. שימו לב, הבן אדם, מה שאמרנו קודם, שאולי הוא לא רוצה לחסל, הוא אומר עכשיו ללוחמים, בואו נלך ונעשה השמדה טוטלית לפשטים, ולא נשאר בהם איש, נבוז בהם, בסדר? זה סתם, צריך פעם אחת לעשות איזה שיעור על שלל בתנך. לא נשאר בהם איש, ואמרו, כל הטוב בעיניך עשה. האם באמת הם הסכימו ללכת אחריו?
לא.
הטוב בעיניך. הטוב בעיניך. כל הטוב בעיניך עשה. טוב? אנחנו, תסתכלו, זה מופיע עוד פעם בפסוק מם. שם הוא רוצה להרוג את יונתן, ותראו מה כתוב בפסוק מם. ויאמר אל כל ישראל, אתם תהיו לעבר אחד, ואני ויונתן בני נהיה לעבר אחד. ואמרו עם אל שאול, הטוב בעיניך עשה. כלומר, הם הרגישו...
לא זרמו עם זה.
לא זרמו עם זה כל כך. הם הסכימו, למה הם לא זרמו עם עכשיו ללכת, ללכת להילחם? עייפים. אין לנו כוח וזה, תעזוב אותנו. מה? כן. ויאמר הכהן, נקרבה הלום אל האלוקים. למה הוא רוצה עכשיו לשאול באלוקים? כי הוא מבין ששאול הולך לעשות פה משהו לא טוב. המשך המלחמה זה משהו לא ראוי ולא במקום, והכהן מנסה לעצור את זה, והוא אומר, בוא נשאל בהשם, כי הוא רוצה ש... מה? זה לא שייך, אתה לא יכול להוציא לקרב לוחמים שהם לא רוצים, לוחמים שהם גמורים מהעייפות. אי אפשר. ככה אי אפשר להילחם, זה לא רלוונטי. מה? בטח שזה טוב, בוודאי שזה טוב, אבל זה לא הזמן. זה לא הזמן. אז הכהן מנסה לעצור את זה, הוא אומר, נקרבה הלום אל אלוקים, וישאל שאול באלוקים, הירד אחרי פלישתים, ותיתן ביד ישראל, ולא ענהו ביום ההוא. למה השם לא עונה לו? איזה חטא? עברו על השבועה. איזה שבועה הם עברו? מי עבר, יונתן? תנו לי עוד רעיונות למה השם לא...
העם עבר על השבועה או לא?
תגידו לי אתם, העם עבר על השבועה או לא?
בלילה כבר.
העם עבר על השבועה או לא?
לא.
לא? מי עבר על השבועה?
רק
זה בעיה שהוא עבר על השבועה?
כן. כן ולא.
הוא לא ידע בכלל מהשבועה. וגם אם הוא, נגיד, הוא היה יודע מהשבועה, מה הוא עשה?
זה חל עליו. זה היה בשוגג.
זה היה בשוגג, הוא לא שמע מהשבועה. וגם אם נגיד הוא כן שמע מהשבועה, מה?
הוא
לא קיבל אותה. הוא לא נשבע, הוא לא היה בשבוע. גם כשהוא אכל, מה הוא אכל?
טעם.
כשאתה אוכל ביום כיפור חצי כפית של דבש. בסדר? זה לא כאילו משהו כזה נורא. לא עושים את זה, אבל... מה? למה הוא לא עבר על השבוע? כי הוא לא ידע.
לא, העם,
מה? איפה העם? העם עבר על השבוע? מה?
לא, עד הערב.
זה היה בערב. היה בערב, עד הערב, הם אכלו בערב. תסתכלו בפסוק למדלד. והגישו כל העם איש שורו בידו הלילה. בלילה היה מותר להם כבר לאכול. אז העם לא עברו על השבועה. אני שאלתי מה היה החטא, אמרתם שהעם עברו על השבועה, הם לא עברו על השבועה. שהם רוצים לצאת למלחמה? אז בעיה של מי זה?
שאול.
שאול פה עושה בעיה? הבעיה שהוא רוצה להוציא אותם
ללוחם.
אופה, שמעתם? יש משהו ששכחנו. הרי בשלבים יותר מוקדמים של הקרב, שאול אומר לכהן, בוא, אני רוצה לשאול בהשם, ואז הוא רואה שבלגן, אומר, עזור, אסוף את ידיך, קפל את המערכת שלך, אני לא רוצה עכשיו לשאול בהשם. זה אנחנו, בניהול שלנו פה, פה בכיתה, מנסים לדון מה היה החטא, אבל בואו נראה מה עמד לשאול בראש. תסתכלו מה כתוב בפסוק למד חטא, שהוא רואה שהשם לא עונה לו, ויאמר שאול, גושו הלום כל פינות העם, ודורו במה הייתה החטאת הזאת היום. כי חי השם המושיע את ישראל, כי אם ישנו ביונתן בני, כי מות ימות ואין עונהו מכל העם. מבחינתו מי השם? יונתן.
איך הוא ידע?
איך הוא ידע? הוא לא ידע. אפילו אם זה יונתן. מה הוא היה צריך? מלך שרואה שהשם לא עונה לו, מה הדבר הראשון שהוא צריך לעשות? לבדוק את עצמו! במה אני לא בסדר? מה אני חטאתי? מה מבחינתו? גושו כולם, אני רוצה לראות אצל מי הבעיה. ואם זה אצל יונתן, אפילו ביונתן אני אפגע. הוא לא אמר, אולי זה בי. אצל דוד זה לא עבד ככה. אצל דוד, שקורה משהו כזה, בואו תראו איך דוד מגיב. תפתחו רגע בפרק כף. שמואל א' פרק כף. שמואל א' פרק כף. שמואל א' פרק כף, אני רק אמקם אתכם איפה זה, איפה... אה, אני אוכל לך. אין לי פה שעון, אני לא רואה מתי עובר הזמן. יש שם שעון, אה, שם יש שעון.
אני לא ראיתי בכלל כל המסכים.
טוב, רק נסיים את זה. בסדר, שנייה? הפרק כף ממוקם אחרי שכבר התחילו, שאול כבר ניסה כמה פעמים לחסל את דוד, בסדר? ואז מה דוד עושה? לכאורה אדם שמנסים לחסל אותו, מה היינו מצפים שהוא יעשה? יברח או? יילחם, נכון? יברח או יילחם. יש עוד אפשרות? יברח או יילחם. בואו תראו מה דוד עושה כשמנסים להרוג אותו. שתבינו איזה ראש יש לשאול, איזה ראש יש לדוד. בסדר? אני לא בכך בא להגיד משהו רע על זה, אבל שתבינו מה צריך להיות האידיאל. פרק אף פסוק א', ויברח דוד מנאות ברמה ויבוא ויאמר לפני יונתן. מה עשיתי, מה עווני ומה חטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי. כבר מבקשים את נפשו ומה הוא מחפש? מה הבעיה? אצלו. כי מחפשים את נפשי ורוצים להרוג אותי, סימן שאני לא בסדר. מה? לא, 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 ממש לא, ממש לא. ממש לא. לפני אביך.
לא,
אבל זה... הוא מדבר על מה עשיתי, מה עווני, מה חטאתי.
נכון,
אבל הוא מבין שהיה פה חטא שלו.
יפה, שאול.
אבל חטא שלו.
ברור.
הוא בודק את עצמו. שאול היה...
מה?
כי זה משהו בינו לבין שאול. הוא מבין שזה לא משהו כלפי ריבונו של עולם. מה?
אצל שאול אבל זה לא איזה משהו... לא היה לו דוקציה.
שאול זה משהו בינו לבין ריבונו של עולם.
בין העם לבין השם.
הוא חושב שזה בין העם לבין השם. הוא חושב שזה בין העם לבין השם, אבל באמת בין מי למי זה היה? יפה, לא לשכוח, אתה אמרת על הזה? דיברנו פה על זה שהוא אמר לכהן אסוף את ידיך. מה הם בתחילת הקרב? איזה פשלה היה של שאול?
הוא לא חיכה.
הוא לא חיכה! והשם שם שולח את שמואל ואומר לו, אדוני, הספשת את המלכות לדורות. מה עם זה? זה לא קשור לעניין שהשם לא מוכן לענות? אבל זה היה התגובה של שאול. וזו התגובה של דוד, ומכאן...